טוב, בוקר טוב. אני אסכם רגע איפה אנחנו עומדים במהלך הזה של הראייה הפיזיקו-תיאולוגית. אני בעצם מה שעשיתי עד עכשיו, העתקתי את מישור הדיון, כי אני זזתי את מישור הדיון למישור שנמצא מחוץ לחוקים. זאת אומרת, בדרך כלל מבססים את הטיעון הפיזיקו-תיאולוגי על ההתנהלות שבתוך החוקים, כן, איך יכול להיות שנוצרים חיים באופן מקרי, הרי זה לא סביר, יש פה מבנה מאוד מאוד מורכב וכדומה, על זה בדרך כלל עונים, אוקיי, אני אראה לך, יש את האבולוציה ויש הסברים אחרים שמראים שחיים יכולים להיווצר בלי יד מכוונת, זאת אומרת, תהליך מקרי יכול להוביל להשתכללות מתמדת וליצירת יצורים מורכבים, כן, אנטרופיה נמוכה אם תרצו, ועל זה אמרתי שאם ככה אני משיג בסמך את הטיעון צעד אחד אחורה, ואני אומר איך נוצרו חוקים שבמסגרת שלהם תהליך מקרי יכול ליצור חיים. זה בעצם הטיעון. זאת אומרת, עכשיו אני שואל לא מה הסיכוי שיווצרו חיים, אלא מה הסיכוי שיווצרו חוקים שבמסגרתם נוצרת ביולוגיה וחיים וכדומה. ועל זה אני אמרתי שהניסוח, כן, אולי עוד משפט אחד לפני שנגיד שאני מגיע למפעל שמתפקד כמו שצריך, הבאתי את הדוגמאות האלה, מפעל שמתפקד כמו שצריך בצורה מאוד מאוד מרשימה ומתואמת וכדומה, או מכונת כביסה שאני פתאום רואה שהיא מתפקד בצורה כזאת מאוד מתואמת בין חלקיה, ואני אומר, טוב, כנראה היה מישהו שמנהל את המפעל או יצר את המכונה, ועל זה אומר לי האתאיסט, מה פתאום, בוא אני אראה לך, יש כללים במכניקה שמראים שמכונה שלוחצים עליה כך ויש זרם חשמלי כזה וכזה פועלת באופן הזה, או במפעל יש רשימה של כללים, כן, שתלויה שם בחדר על הקיר, שכל אחד מסתכל שם ורואה מה תפקידו, ולכן העסק הזה מתנהל, לא צריך להניח את קיומו של מנהל או של יוצר של המורכבות הזו. זה כמובן טיעון שלא היינו מקבלים. למה לא? כי אתה מיד שואל, בסדר, אבל מי כתב את החוקים האלה שנמצאים על הקיר? החוקים האלה מסבירים את כל ההתנהלות של המפעל, אבל מישהו כתב את החוקים. וזאת שאלה שאתה צריך לענות לי עליה, בלי זה לא באמת הצעת האלטרנטיבה. ואותו דבר לגבי מכונת הכביסה. אני יכול להבין את כן, מי שמכיר את הנדסת מכונות, אז יודע שאם אתה בונה מכונה כזאת וכזאת, ואתה לוחץ על הכפתור והזרם מגיע וזה, אז היא פועלת באופן המסוים הזה. אבל זה לא אומר כמובן שלא היה מישהו שיצר אותה, הפוך. זה אומר שכנראה היה מישהו שיצר אותה באופן שסתם לחיצה על כפתור, תייצר את כל הפעילות המורכבת הזאת. אחרת זה לא סתם קורה לבד. לכן הניסוח מן החוקים, מה שקראתי לו, או מחוץ לחוקים, זאת אומרת, השאלה איך נוצרו החוקים, לא איך בתוך החוקים הדבר מתנהל, זאת באמת זה באמת הניסוח היותר מדויק והדכני של הראייה הפיזיקו-תיאולוגית, ולגביו כל האירועים של האבולוציה וזה הם לא רלוונטיים, כי האבולוציה מתנהלת בתוך מערכת חוקי טבע שהם לא נוצרו באופן אבולוציוני. שלא לדבר על הביוגנזה, כן, והיווצרו את השרשרת החלבונית הראשונה, שממנה והלאה מתחיל תהליך האבולוציה, אבל עד שמה לא הייתה אבולוציה. טוב, אז זה עוד נדבר על הביוגנזה. בכל מקרה, אז זה הניסוח, מה שקראתי הניסוח מן החוקים. אמרתי שהניסוח הזה, להבדיל מניסוחים אחרים, הוא לא God of Gaps. זאת אומרת, בדרך כלל תוקפים טיעונים מהטיפוס הזה, על כך שהם מתבססים על לקונה בהבנה המדעית. זאת אומרת, יש משהו שהמדע לא יודע להסביר, סימן שיש אלוקים. ועל זה עונים האתאיסטים, ובצדק, המדע לא ידע פעם להסביר המון דברים, ואנחנו מתקדמים. לאט לאט הוא יודע להסביר יותר ויותר דברים. אז נכון, עוד לא גמרנו את העבודה, יש עדיין דברים שאנחנו לא יודעים להסביר, חכה, המדע יתקדם יותר, יסביר גם אותם. אם אתה בונה את ההוכחה לקיומו של אלוקים על לקונות בידע המדעי, העתיד שלך לא צפוי להיות מזהיר. ועוד פעם, אני לא מדבר פה על הטיעון הטקטי, לא כדאי כי אז כשיגלו שאין לקונה, אז כולם יהיו אתאיסטים. אלא, זה לא, זה לא, אין חינמי, אם זה הטיעון שלי, צריך להיות אתאיסט באמת אחרי זה, מה הבעיה? אני לא נבהל מזה, זאת המסקנה. הבעיה שלי היא לא זאת, הבעיה שלי שההוכחה היא לא טובה. זה לא בגלל שבעתיד אולי יזנחו את העניין, זה בגלל שכבר בהווה אני לא מקבל את ההוכחה הזאת. זאת לא הוכחה טובה פשוט, זאת לא שאלה טקטית, זאת שאלה מהותית. הוכחה מחוסר ידע היא לא הוכחה, היא לא הוכחה טובה. חוסר ידע צריך להשלים על ידי מחקר, ולא על ידי הנחת היפותזות מטאפיזיות, כמו קיומו של אלוקים וכדומה. למה הטיעון הפיזיקו-תיאולוגי הוא לא God of Gaps? גם שם לכאורה אני אומר, אתה הרי לא יודע איך נוצרה מערכת חוקים כזאת מיוחדת, ולכן יש אלוקים, כנראה הוא יצר אותה. חכה, יהיה עוד מחקר, יגלו למה נוצרה מערכת החוקים המסוימת הזאת, ולא מערכת אחרת. אז לכן לכאורה גם כאן בעצם מדובר בטיעון מהטיפוס של God of Gaps. אבל זה לא נכון, הסברתי את זה, אני רק חוזר, זה לא נכון בגלל שפה הגאפ הוא גאפ מהותי. זאת אומרת, שום מחקר לא יסגור אותו. כי אני לא שואל איך מערכת החוקים מייצרת משהו, אני שואל איך נוצרה מערכת החוקים עצמה. עכשיו, בהנחה שמחקר מדעי יגלה איך נוצרה מערכת החוקים, הרי כל הסבר מדעי מעצם היותו כזה, מתבסס על חוקים מדעיים כלשהם. אז הוא יראה לי חוקים אחרים שהם שולטים על היווצרויות של מערכות חוקים. בסדר, זה יהיה הסבר מדעי לאיך נוצרה מערכת החוקים המדעית, חוקי הטבע, אוקיי? אבל גם שם היו חוקים, ואני אשאל עליהם מי יצר אותם. ובסוף בסוף, אפילו אם נגיע, נסיים את הדרך, כמו שהחלום של איינשטיין, ונגיע לתורת השדה המאוחד, אז יהיה לנו עדיין חוק אחד כללי, שממנו אפשר לגזור את כל שאר החוקים, אבל אנחנו לעולם לא ניפטר מהשאלה, אוקיי, ומי יצר אותו? שום מחקר מדעי לא יכול לסגור את זה, לא שחסר לנו ידע וצריך עוד לחקור ואז אנחנו, לא, זה לא, מחקר מדעי מעצם היותו מחקר מדעי, הוא משהו שמנסה למצוא חוקים שיסבירו את התופעה שאותה אתה חוקר. אבל כשאני שואל מאיפה באו החוקים, זה מחוץ לאפשרות ולהגדרה של מחקר מדעי, את זה מחקר מדעי לא יכול לסגור. ואם הוא יסגור, אז הוא יסגור את זה על בסיס מערכת חוקים אחרת של המדע החדש. שאותו נגלה, והוא יסביר לי איך נוצרה מערכת החוקים הזאת. אוקיי, אז אני אשאל על המערכת האחרת. צבים כל הדרך עד למטה, כן? זאת אומרת, בסופו של דבר אנחנו תמיד נשאר עם זה. האלטרנטיבה היחידה זה להגיד שכל חוקי הטבע הם תוצאה של הגדרות וניתוח לוגי של מושגים. בעצם כל העולם הוא מתמטיקה, אין פיזיקה. או כימיה, או כל מדעי הטבע. או לא רק מדעי הטבע, אלא בכלל. אלא הכל מתמטיקה. אבל ברגע שאתה מבין טוב את המושגים, תגדיר את המושגים נכון, אתה תוציא את הקשרים ביניהם בדרך של ניתוח אנליטי, ניתוח לוגי. אז ברמה העקרונית, לא, בעצם לא צריך תצפיות במדע. כל מה שצריך זה לעשות את המתמטיקה נכון. עכשיו, כיוון שכמעט אף אדם שפוי לא מאמין באפשרות הזאת, שאין, רגע, שאין דבר כזה מדע, אלא שהכל מתמטיקה והגדרה של מושגים, עשיתי מיוט כי יש פה רעשים, אז לכן אני חושב שאני פטור מלהתייחס לעניין, זאת אפשרות שתיאורטית קיימת מאוד 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 לא סבירה. ואם האתאיסט, הנסוג, בשביל להתגונן בפני הטיעון הפיזיקו-תיאולוגי, צריך להיקלע לעמדה כזאת, I rest my case. זאת אומרת, נדמה לי שאם בשביל להתגונן בפני הטיעון הזה, אתה צריך להגיע לעמדה כל כך לא קבילה, לא סבירה, לא מקובלת על אף אחד, אז עזוב, אז בוא תאמין באלוקים, זה כבר יותר טוב. ברגע שהגעתי, ברגע שהאלטרנטיבה נהייתה מאוד מאוד דחוקה, אז גמרנו, תמיד יש אלטרנטיבה דחוקה כלשהי שיכולה לדחות כל ראיה. כל מטרתה של הראיה זה להראות שהאלטרנטיבה היא דחוקה. ולכן לא סביר להחזיק בה, כן, מכירים את, הזכרתי כבר את שרלוק הולמס בחותם הארבעה, כן, הוא אומר לווטסון שבמקום שבו שללת את הבלתי אפשרי, כל כמה שמה שנשאר הוא לא סביר, זה כנראה האמת. זאת אומרת, יכול להיות שיש לך אופציה מאוד מאוד לא סבירה, אבל אם האלטרנטיבה היא בלתי אפשרית, אז כנראה שהאופציה הלא סבירה היא הנכונה. העובדה שהיא לא סבירה לא אומרת שהיא לא אמיתית, השאלה מה האלטרנטיבה. אז אם האלטרנטיבה היא בלתי אפשרית, אז הלא סביר הוא אלטרנטיבה טובה יותר. אוקיי? אז גם בהקשר הזה אותו דבר. זאת אומרת, אם אתה מגיע למצב שבו אתה הופך את כל המדע לפעילות ריקה, בעצם הכל זה הגדרה מתמטית, ואנחנו סתם אידיוטים שאנחנו עושים תצפיות, אז מבחינתי זה בסדר גמור. אם זאת האלטרנטיבה, אז נדמה לי שהוכחתי את קיומו של אלוקים. זאת בעצם הטענה. כאן עמדנו בסוף הפעם הקודמת.
אפשר עוד שאלה קטנה?
כן.
עוד פעם, אם נניח שהכל התחיל באיזשהו חוק פשוט ואיזשהו חוק בסיסי יסודי או איזה שישה קבועים מאוד פשוטים שעכשיו צריך לדון מי יצר אותם, אבל הם מאוד מאוד פשוטים ובמיליארדי גלקסיות זה לא יעשה שום דבר ובאחד הכוכבים הקטנים זה יצר חיים מורכבים. זה שונה מאוד מליצור מכונת כביסה, כי מכונת כביסה זה דורש אלפי צעדים, כל אחד נפרד בפני עצמו שמישהו ישב וחשב על הייעוד שלהם ואיך לבצע אותם. ופה אנחנו מדברים על מישהו שחשב על איזשהו חוק בסיסי, שהתגלגל באחד ממיליארדי, טריליארדי הכוכבים לחיים מורכבים. אז באמת אנחנו חוזרים להוכחה הקוסמולוגית, מי יצר אותו, אבל זה המורכבות, הטענה והמורכבות קצת מאבדת את טעמה.
אני אגיע לטענה הזאת, אני רק אומר שלפי התזה הזאת, גם במכונת הכביסה הייתי אומר אותו דבר. מכונת הכביסה, היא באמת דבר מורכב שבנוי על הרבה מאוד צעדים, אבל אתה יודע, בכל העולמות האחרים לא תמצא, בכל הפלנטות האחרות לא תמצא מכונות כביסה. אז פה זה נוצר, בסדר, פעם אחת מתוך כמה, זה בעצם האירור האנתרופי, אני אגיע אליו בהמשך.
אני אומר, יש פה בעצם ההנחה הבסיסית פה, שיש מוצר מופלא, שאולי יכל להיווצר מעצמו. וזה בהנחה שמישהו שאף חתר להגיע לאותו מוצר מופלא. אבל זה ביצה בתרנגולת. מה זה מזכיר לי? את המערכון של רבקה מיכאלי ויוסי בנאי. תראה איזה יצירה עשו, ברו לנו אוזניים, יאללה, כדי שיהיה לנו איפה לשים את המשקפיים. זה היה המערכון שלהם לפני...
אני אגיע זה גם כן בעצם בטיעון האנתרופי, אני אגיע לזה עוד מעט. בסדר? היום אני עוד מתכנן להגיע לזה.
טוב.
וגם היה את השאלה, אולי קיים עוד עולמות או משהו, או שהם נכשלו ואנחנו לא רואים, זה היחיד, או שהם קיימים.
זה הבטחתי בפעם הקודמת שאני אגיע, וזה הצד השני של אותה מטבע של הטיעון האנתרופי. אני אראה עוד מעט שזה בעצם הצד השני של אותו עירור, זה לא עוד משהו. זה שני צדדים של המטבע, עוד מעט. אז הטענה בעצם זה שהטיעון מן החוקים הוא לא God of Gaps. עכשיו, כדי להגדיר קצת יותר את הטיעון מן החוקים, אני רוצה לחדד אותו. אם באמת אנחנו לא רואים את החוקים כתוצאות של ניתוח מושגי, לוגי בלבד, אלא יש פה משהו תצפיתי, אז איפה נמצא האלמנט התצפיתי בתוך חוקי הטבע, נגיד חוקי הפיזיקה לצורך הדיון. הוא נמצא, הזכירו את זה קודם, הוא נמצא בקבועים. השואל הקודם כן, דיבר על מערכת פשוטה של קבועים. אין חיה כזאת, זה אוקסימורון, מערכת פשוטה של קבועים. אבל עוד מעט אני אחזור לזה. זה נמצא בעצם בקבועים, בחוקי הטבע, הם, חוקי הפיזיקה בדרך כלל בנויים באופן שיש להם מבנה מסוים של יחסים בין המשתנים הפיזיקליים, ויש בתוך המבנה הזה גם קבועים, שתולים שם איזשהם מספרים. כולנו מכירים את חוק הגרביטציה. חוק הגרביטציה, מבחינת המבנה שלו, אומר שכוח הגרביטציה בין שתי מסות פרופורציוני הפוך לריבוע המרחק ביניהן, 1 חלקי 4 ריבוע. זה המבנה, אוקיי? את המבנה הזה, באופן עקרוני אפשר להוציא מניתוח מושגי. תציירו ספירה סביב אחת המסות, השטח של הספירה זה הולך כמו 4 ריבוע, ומתוך זה אפשר איכשהו להוציא שהצורה של הכוח תהיה 1 חלקי 4 ריבוע. אבל כשאני מסתכל על הנוסחה של הכוח, הנוסחה כוללת בתוכה גם מקדם. כן, זה G, זה המקדם הגרביטציה, M, המסה הראשונה, כפול המסה השנייה, חלקי המרחק בריבוע. ה-G הוא בעצם האלמנט הפיזיקלי בחוק הזה, כל השאר זה מבנים. זה רק מבנה. זה רק אומר שזה מתפרס כמו אדוות כדוריות מהמסה המרכזית. זה רק מבנה. אבל יש שם הקבוע, הקבוע הזה היה יכול להיות 1, 2, 0.1 או 10 במינוס 8. זאת אומרת, יכול היה להיות בכל מיני ערכים שונים ומשונים. והתצפיות בדרך כלל, לא תמיד, אבל התצפיות בדרך כלל, וככל שהמדע מתקדם זה יותר כך, התצפיות מתמקדות בקציבת הערך של הקבועים. לא בתיאור במבני. התיאור המבני אנחנו בדרך כלל יודעים אותו. אנחנו רק שואלים מי זה המספר, מי זה הג'י הזה שנמצא שם. אני יודע שזה הולך כמו 1 חלקי 4 ריבוע. אני שואל אבל מי זה הג'י הזה? וזה אני צריך ניסוי. עכשיו יותר מזה, לא רק שאת זה אני צריך ניסוי, זה בעצם התוכן המדעי של התיאוריות הפיזיקליות. כל השאר זה באמת מבנים מתמטיים. אבל בשביל זה צריך תצפיות. עכשיו, זה לא לגמרי מדויק מה שאני אומר עכשיו, אבל זה האסנס. ככל שאנחנו מתקדמים בהבנה המדעית, זה הולך יותר ויותר לשם. אבל שאת המבנים אנחנו יודעים להוציא מניתוח מושגי. זה שזה הולך כמו 1 חלקי 4 ריבוע. אבל את המספרים אנחנו עדיין צריכים למדוד, את הקבועים. עכשיו, יותר מזה, התכונות המיוחדות, המיוחדות של העולם שלנו, בדרך כלל לא נמצאת בתכונות המבניות של החוקים, אלא בקבועים. זאת אומרת, במילים אחרות, נגיד הקבועים, קבוע דיאלקטרי, קבוע גרביטציה, קבוע קולון, לא משנה, יש כל מיני קבועים, מהירות האור, יש כל מיני קבועים יסודיים בפיזיקה, נדמה לי שמדברים על 6 או 7 בלתי תלויים, אבל זה בטח משתנה בינתיים עם כל המיתרים למיניהם שמנסים למצוא קשרים בין ערכי הקבועים, אבל עוד פעם, הקשרים האלה לא יעזרו, הם לכל יותר יעזרו להוריד את מספר הקבועים לאחד, אבל זה, אחד תמיד יהיה שם. אחרי זה הפכנו את הפיזיקה למתמטיקה. אז קבוע אחד תמיד יהיה שם. עכשיו, מה שקורה, זה שערכי הקבועים, הם בעצם שולטים בכל מה שקורה פה. אבל אם ערכי הקבועים היו קצת אחרים, אפילו במידה קטנה, כל מה שאנחנו מכירים בעולם לא היה קיים. זאת אומרת, לא הייתה כימיה, לא הייתה פיזיקה, לא הייתה כימיה, לא הייתה ביולוגיה. לא היו פיזיולוגיה ולא היו חיים. אוקיי? זאת אומרת, התכונות המיוחדות של העולם, או היצורים, החיים, נגיד, שזה הפסגה הנמוכה ביותר של האנטרופיה, כן, המורכבות הגבוהה ביותר, זה בעצם תוצאה של ערכי הקבועים. ואם אני מתרגם את הטיעון מן החוקים לשפה הזאת, אז אני בעצם שואל מי קבע את ערכי הקבועים כך שיצא פה ביולוגיה וחיים ויצורים מורכבים וכדומה. וזה בעצם הטיעון של הפיינטיונינג, כן, הטיעום של בין ערכי הקבועים. הכוונון העדין בתרגום לעברית. וכאן אני רוצה לשים לב, אני אחזור לביטוי שעלה בשאלה קודם, יש כמה קבועים פשוטים, כן, ככה שאל השואל קודם. מה זאת אומרת קבועים פשוטים? בואו נגיד שיש רק קבוע אחד בפיזיקה, בסדר? והקבוע הזה יכול לקבל כל ערך מספרי שלא יהיה. נגיד ערך מספרי ממשי, נלך איתכם פשוט, לא מרוכב, הכל בסדר. אתם יודעים מה? ערך מספרי ממשי בין 0 ל-1. ונצמצם עוד יותר. יש קבוע אחד שבו תלויים כל חוקי הטבע, גמרנו, תורת השדה המאוחד, הגענו, קבוע אחד שבו תלויים כל חוקי הטבע, הוא מקבל ערכים בין 0 ל-1. ובגלל שהערך שלו הוא 0.67819, כן, תלכו עד אינסוף, לא יודע אם הוא אירציונלי כנראה, רוב הסיכויים שהוא אירציונלי, כי מספר האירציונליים גדול יותר, אז אנחנו מקבלים את הכימיה ואת הביולוגיה ואת החיים ואת הכל. אם היית משנה אותו בקצת, זה לא היה מתקבל. זה המצב הכי פשוט, שהכי אפשר לדבר עליו כמערכת פשוטה של קבועים, נכון? אבל גם פה אני יכול לשאול, אוקיי, נגריל עכשיו ערך עבור הקבוע הזה, אוקיי? נגיד שאנחנו מגרילים ערך. מה הסיכוי שאני פול בדיוק על הערך הזה שנותן לי כימיה, ביולוגיה, וחיים. זה לא פשוט, זה מורכב מאוד. זה נראה נורא פשוט במילים, אבל להגיד שיש פה, כן, אמרתי כבר שמורכבות מתורגמת לנדירות. אפשר לתרגם מורכבות לנדירות, זה בדיוק מה שעושה האנטרופיה. האנטרופיה מודדת מורכבות דרך נדירות של מצב. אם המצב הוא מאוד מאוד, הראיתי את זה בתחילת הסדרה הזו, כן? אם הראיתי שהמצב הוא מאוד מאוד נדיר, זה אומר שהאנטרופיה שלו נמוכה. ולכן נדירות ומורכבות זה שני צדדים של אותה מטבע. ועכשיו כשאני שואל, בהנחה שצריך ערך מאוד מדויק של הקבוע הזה, כמובן אם כל ערך שלו בין רבע לשלושת רבעי היה נותן לי את כל העולם שלנו, אז ההסתברות היא חצי, זה לא מורכב, זה בסדר, יכולתי לקבל ערכים בין 0 ל-1, וכל הערכים בין רבע לשלושת רבע הם בסדר. אז הגרלה אומרת שהסיכוי לקבל את זה הוא חצי, מזה לא הייתי מתפעל. אבל זה לא המצב. בעצם מה שהיה צריך זה לא יודע מה, עד הספרה, אני לא יודע כמה אחרי הנקודה. הדיוק של הקבוע, שאנחנו בשביל לקבל את הכימיה ואת הביולוגיה והכל. אז הסיכוי שדבר כזה יצא בהגרלה מקרית, עיוורת, כן, שרירותית, בלי יד מכוונת, הוא אפסי. ולכן בעיניי אין דבר כזה מערכת פשוטה של קבועים. כיוון שברגע שצריך ערך מדויק של הקבוע, אז זה אומר שזה לא פשוט. או נדיר. זה מורכב או נדיר מבחינתי, לצורך הדיון כאן זה מילים נרדפות. ולכן השאלה נותרת בעינה. וזה בעצם הטיעון של הפיינטיונינג. כן? איך הכיוונון של ערכי הקבועים מתאים בדיוק להיווצרות של חיים. עכשיו, אני אגיע בהמשך גם לשאלה שעלתה קודם, כל הערך אחר היה יוצר, היה יוצר יצורים מורכבים, אבל מסוג אחר. לא החיים שאנחנו מכירים, אלא משהו אחר. יש טענה כזאת גם. ואז עוד פעם זה מרוקן מתוכן את הטיעון שלי, אני אגיע לזה עוד מעט. אני רוצה אבל להעיר עוד הערה על העניין הזה. יש אנשים שרוצים לטעון, הרי אני אמרתי קודם שאבולוציה מציעה איזושהי אלטרנטיבה להיווצרות של מערכת מורכבת באופן ספונטני, בלי יד מכוונת. אבל אמרתי שזה נעשה בתוך חוקים, ולכן בעצם השאלה היא מי בנה את החוקים, דיברתי על השיקור עם התעלה, זוכרים כל מיני דוגמאות נתתי לעניין הזה, או הקוביות שמטילים אותם. ולכן בעצם האבולוציה היא לא אלטרנטיבה. יש עוד טענה שלי, גם אם האבולוציה הייתה אלטרנטיבה, הרי עד שהתחילה האבולוציה, קודם כל הייתה צריכה להיות הביוגנזה. היה צריך להיווצר שרשרת חלבונית ראשונה, שממנה ועלה מתחיל התהליך האבולוציוני, או כמה שרשרות חלבוניות. כן, שמהן יתחיל התהליך האבולוציוני שתיארתי אותו בפעמים הקודמות. אבל איך נוצרה שרשרת החלבונית הראשונה? זה לא קורה בתהליך אבולוציוני. עוד אין אבולוציה. כל עוד אין שרשראות כאלה, אין אבולוציה. אז איך הדבר הזה נוצר? זה תהליך הביוגנזה. אז יש כאלה שרוצים לטעון כנגד האתאיסטים, שגם אם תסבירו באמצעות אבולוציה, ותציעו את האלטרנטיבה האבולוציונית לבריאה, לא תצליחו להסביר את מה שקדם לאבולוציה. מהמפץ הגדול ועד היווצרות השרשראות החיות הראשונות. אז כאן, בעצם יש עבודה מאוד אינטנסיבית במחקר בביולוגיה העכשווי, לנסות לראות האם תהליכי הביוגנזה אפשר לצפות בהם. האם יכולים להיווצר חיים יש מאין, מתוך דומם. לא בתהליך אבולוציוני שזה שכלול החיים, אלא אני מדבר על היווצרות חיים. זאת אומרת, לקחת חומר דומם, ושאיכשהו בתוך מרק קדמון כזה או אחר, יכול פתאום לצאת ממנו שרשרת חיה, שרשרת כן, קוד גנטי. השאלה, האם דבר כזה יכול לקרות, ויש כבר עדויות ראשונות, אני לא מעורה לגמרי ב-state of the art, כן, במצב העכשווי, אבל יש עדויות ראשונות שזה כבר מתקדמים לקראת הוכחת האפשרות של דבר כזה. זאת אומרת, יש דברים כאלה נוצרים. אני שואל עכשיו, מה, וזה הרבה פעמים עולה בוויכוח, אתם רואים, גם זה לא טיעון נגדנו, אומרים הנאו-דרוויניסטים, נכון שיש שלבים שקדמו לאבולוציה, אבל גם שם יש לנו הסבר מדעי איך העסק הזה עובד. ושוב פעם זה נופל לתוך אותו כשל שתיארתי קודם בתוך האבולוציה. למה? כי השאלה בתוך החוקים באמת מקבלת פה מענה. איך במסגרת החוקים הנתונים האלה יכול להיווצר באופן ספונטני שרשרת חיה? יכולה להיווצר שרשרת חיה. אז אתה מראה לי שזה יכול להיווצר. אני שואל אבל מי יצר את מערכת החוקים הזו שבמסגרתה יכולים להיווצר חיים באופן ספונטני. זאת מערכת חיים מאוד, מערכת חוקים מאוד מיוחדת. או במילים אחרות אני אומר כך. זאת אומרת, אם אני חושב שחיים זה דבר מאוד מורכב ולא יכול להיווצר מתוך דומם בתהליך ספונטני, בלי יד מכוונת, אז אם אתה תראה לי ניסוי, שבמעבדה באמת נוצרים חיים מתוך מערכת דוממת, מה שאני אומר זה שאוקיי, אז גם פה הקדוש ברוך הוא יצר את החיים בתוך המעבדה הזאת. כי הרי זה לא קורה באופן ספונטני. איך הוא עשה את זה? כן, לא ראינו אותו, הוא לא היה שמה, הוא לא הפריע לנו בניסוי. איך הוא עשה את זה? דרך חוקי הטבע. זאת אומרת, הרי המעבדה גם היא לא פתורה מחוקי הטבע, היא עובדת לפי חוקי הטבע, היא מודדת אותם, היא בודקת איך הם עובדים. אז בעצם מה שהראית לי בניסוי המעבדתי, זה שבחוקי הטבע הנתונים שלנו כאן, יכולים להיווצר חיים ממשהו דומם בתהליך ספונטני. מצוין. ועכשיו אני שואל, מי יצר את מערכת החוקים שמאפשרת את זה? מי יצר את המעבדה? לא מי יצר את התופעה בתוך המעבדה, אלא מי יצר את המעבדה עצמה? הרי תבינו שאם לא היו פה מערכת חוקים מאוד מאוד מיוחדת, לא הייתה הביוגנזה. חיים לא היו נוצרים סתם ככה מטבע דומם, אם מערכת החוקי הטבע הבסיסיים הייתה שונה. נכון? זה ברור לנו. זה תהליך מאוד מאוד מיוחד. אז גם אם הוא יכול לקרות, זה רק אומר שהחוקים הם מיוחדים, כי עובדה שהם מאפשרים לתהליך מיוחד כזה לקרות. ושוב פעם אני אשאל את השאלה מן החוקים, לא את השאלה בתוך החוקים. מי אחראי לזה שזאת מערכת החוקים שבתוכה מתנהל העולם שלנו? ועכשיו את כל הניסויים שתעשו, הם לא משנים שום דבר. כי ניסויים שאתם תעשו בסך הכל סוגרים לנו גפים מדעיים. הם סוגרים לנו לקונות, כן, חוסר ידע מדעי, עכשיו אנחנו לומדים לאט לאט איך העסק עובד. אבל כשאני שואל מי יצר את המדע עצמו, לא מה קורה בתוך המדע, מי יצר את החוקים שבתוכם העסק הזה עובד, זה מחקר מדעי לא יכול להסביר באופן מהותי, בהגדרה. זה לא גאפ. זאת בעצם הטענה. לכן גם הניסויים האלה של הביוגנזה, אין להם שום משמעות בדיון הזה. עכשיו, הטענה שאני רוצה לטעון, אני רוצה להמשיך צעד אחד הלאה, ולומר כך, בעצם מה שעומד פה כל הזמן לדיון, זה בשאלה למה אני צריך להניח את קיומה של יד מכוונת, הרי יש לי אלטרנטיבה שבה גם תהליך אקראי יעשה את אותה עבודה, זו אבולוציה, אוקיי? תהליך אקראי יעשה את אותה עבודה, ותהליך אקראי פירושו שאין יד מכוונת. בסדר? אז בעצם לא צריך להגיע להנחה שיש יד מכוונת. המוקד של הדיון הוא במרכיבים האקראיים שקיימים בתוך התהליך האבולוציוני. מה זה המרכיב? יש כמה מרכיבים אקראיים בתהליך האבולוציוני. אחד מהם למשל זה המוטציות, כן? השינויים שעוברות השרשראות הקודונים, השרשראות הגנטיות, הן עוברות שינויים שונים, תיארתי את זה כבר בפעמים הקודמות, והשינויים האלה הם תהליך אקראי, זה קורה לכל הכיוונים, וכמובן מי מהם שיש לו את היכולת האדפטציה הוא שורד, זאת אומרת מי שמוצלח יותר בהתמודדות עם הנסיבות הוא זה ששורד, וכל השאר נכחדים, זה התיאור האבולוציוני. יש גם אלמנטים אקראיים בנסיבות, לא רק במוטציות, הרי כל פעם היצורים שנוצרו על ידי המוטציות האלה מתמודדים עם נסיבות אחרות. מה יוצר את הנסיבות האלה? לא יודע, מקרה, פעם יש חום, פעם יש בצורת, פעם יש קור, ויצורים שלא עומדים בקור ייכחדו, יצורים שלא עומדים בחום ייכחדו, הנסיבות הן נסיבות מקריות, וכל מערכת נסיבות כמובן תוביל את האבולוציה למסלול שונה, כי כל פעם תלוי מה הנסיבות, זה יכחיד את היצורים שלא מתאימים לנסיבות האלה, ולכן יש מרכיבים אקראיים בתהליך האבולוציוני, והם בעצם לוקחים אותנו אל החיים בלי יד מכוונת. זה המשמעות המהותית של הוויכוח. זאת אומרת, מה עושים עם המרכיבים האקראיים של האבולוציה? אז על זה אני רוצה לענות בשני מישורים. מישור אחד זה שגם אם ישנו מרכיב אקראי באבולוציה, זה מה שאמרתי בעצם עד עכשיו, גם אם יש מרכיב אקראי באבולוציה, זאת אקראיות שנערכת בתוך מערכת של חוקים, והחוקים עצמם לא אקראיים, יש חוקי פיזיקה או חוקי טבע, כימיה, כן, ביולוגיה, מה שלא יהיה, ובתוכם יש כל מיני מוטציות וזה, ונסיבות פיזיות שונות, שגורמות לתהליך האבולוציוני להתנהל בכל מיני כיוונים מקריים, לכאורה, אבל כל זה מתנהל בתוך מערכת של חוקים, שהיא מערכת קשיחה, ולכן כשאני שואל את השאלה מה יצר את מערכת החוקים, אתה לא יכול לענות לי זה עניין אקראי, לא, העניין האקראי הזה מתנהל בתוך מערכת חוקים, ובלי מערכת החוקים האקראיות לא הייתה מובילה אותנו לשום מקום, זוכרים בדוגמת השיקור והתעלה, שם הדגמתי את זה, אז זאת הטענה שטענתי עד עכשיו. עכשיו אני רוצה להוסיף עוד משהו, יותר מרחיק לכת, למעשה המרכיבים האקראיים שיש באבולוציה, זה לא באמת כמו שזה נראה. וכאן יש כל מיני עבודות שמנסות לבדוק את זה, ועוד פעם, אני לא מעורה בפרטים, אני לא ביולוג, אבל אני אגיד בתמונה הגדולה. יש בעצם, אנחנו מבחינים בין שני סוגי אקראיות. יש אקראיות, נקרא לזה אפיסטמית, ויש אקראיות אונטית. אפיסטמולוגיה זה תורת ההכרה, אונטולוגיה זה תורת היש. כן, אקראיות במציאות עצמה ואקראיות בתפיסה שלנו את המציאות. למה אני מתכוון? בוא נניח שאני מטיל קובייה, אוקיי? או מטבע. בדרך כלל אנחנו מטפלים בתוצאות של ניסוי כזה באמצעות הסתברות, חישובים הסתברותיים, של מה הסיכוי שתצא תוצאה זוגית בקובייה? חצי. מה הסיכוי שהיא זוגי? גם חצי. מה הסיכוי שתצא תוצאה גדולה מחמש, גדולה או שווה לחמש? שליש. מה הסיכוי שיצא ארבע? שישית. וכן הלאה, נכון? אנחנו מדברים בשפה של הסתברויות. עכשיו, כשאני מטיל את הקובייה, האם יש משהו אקראי בתהליך הזה? התשובה היא לא. אין פה שום דבר אקראי. זה תהליך מכני, קשיח, דטרמיניסטי לחלוטין. אני לוקח קובייה, מטיל אותה למעלה, במהירות התחלתית שאני מפעיל, בכיוון שאני מפעיל, התנאים הסביבתיים, צפיפות האוויר, הרוחות, מה שלא תרצו, צורת הקובייה, הכל זה נתונים. באופן עקרוני, אני אכניס את כל זה למחשב מאוד מאוד משוכלל, וזה מאוד מסובך החישוב הזה, הוא יגיד לי על איזה פאה הקובייה טיפול, הוא יגיד לי יצא ארבע. אם אני נותן לו את כל הנתונים, התוצאה מוכתבת מראש. וזה בעצם אומר שהטלת קובייה זה לא תהליך אקראי. אין פה שום דבר אקראי. אז למה אנחנו משתמשים בהסתברות כדי לנתח את התוצאות של הדבר הזה? אותו דבר על מטבע כמובן וכו'. בגלל שאנחנו לא יודעים את הפרמטרים שקובעים את התוצאה, או שלא יודעים לעשות את החישוב, או שלא יודעים את הפרמטרים. אנחנו לא יודעים מה המהירות המדויקת שניתנה לקובייה בהתחלה, או לאיזה כיוון זה הולך, או מה המומנט, או לא משנה, כל מיני נתונים שאני צריך כדי לחשב את המסלול שהקובייה תעבור עד שהיא נופלת. זה מאוד מסובך, זה גם מאוד תלוי בתנאי ההתחלה, באיזה כיוון בדיוק, אם זה חצי מעלה ימינה או שמאלה, זה ייתן תוצאה שונה לגמרי. לכן יש פה רגישות לתנאי ההתחלה, זה מה שנקרא, זה מה שקורה בכאוס בדרך כלל, וכיוון שיש רגישות לתנאי ההתחלה, אנחנו לא באמת יכולים לעשות את החישוב הזה במדויק, ואנחנו עוברים לחישובים הסתברותיים. וזה מה שקורה בכאוס אגב. בכאוס, כיוון שהחישובים הם חישובים מסובכים, כי יש תלות מאוד רגישה בתנאי ההתחלה, הרבה פעמים עושים חישובים הסתברותיים, למרות שבכאוס אין שום דבר הסתברותי. זה הכל דטרמיניסטי, תהליכים דטרמיניסטיים לגמרי. אז זה אומר בעצם שבהטלת קובייה או בהטלת מטבע, הלקונה של המידע או ההיזקקות שלי להסתברות היא היזקקות אפיסטמית. זאת אומרת, אני לא יודע מספיק את המציאות, חסר לי מידע על המציאות, ולכן אני משתמש בהסתברות. אם היה לי את המידע המלא, לא הייתי צריך הסתברות, הייתי עושה חישוב ניוטוני, והייתי אומר לכם על מה נופלת המטבע או הקובייה. השימוש בהסתברות נובע מחוסר במידע. לי אין את המידע, הבעיה אצלי, לא במציאות עצמה. לכן אני קורא לזה ספק אפיסטמי, ספק הכרתי. אני, בהכרה שלי, אין לי את כל הנתונים, אני לא יודע, אז אני עושה הסתברויות, אני עושה חישובים הסתברותיים. אם היו לי את כל הנתונים, לא הייתי צריך הסתברות. ויש את הנתונים, מבחינת העולם עצמו, יש נתונים מאוד ברורים, הקובייה יצאה לדרך במהירות נתונה, במומנט נתון, בכיוון מסוים, תנאי הסביבה ידועים, הם קבועים, אני לא יודע אותם, אבל מי שהיה יודע אותם, כן, פול הפלס, אם הייתם נותנים לי את כל הנתונים ומחשב מספיק חזק, הייתי אומר לכם איפה טיפול הקובייה, ועל מה היא טיפול. זה הסוג הראשון של הספק, אני קורא לזה ספק אפיסטמי. יש ספק אונטי. ספק אונטי, זה ספק, או זאת עמימות, אני לא קורא לזה ספק, אני קורא לזה עמימות, עמימות במציאות עצמה, לא בידע שלי על המציאות, אלא במציאות עצמה. אתן לכם, יש דוגמאות הלכתיות לזה, אני, בעצם הסימון נפל לי מההלכה. למשל, הגמרא בקידושין מדברת על קידושין שלא מסורים לביאה. מישהו שלח שליח לקדש לו אישה. עכשיו, השליח קידש את אחת הנשים ומת. אין לנו מושג מי זאת האישה שהוא קידש. אז הגמרא אומרת שאני, המשלח, אסור בכל נשות העולם. למה? כי כל אחת מנשות העולם יכול להיות שאחותה נשואה לי, או אמא שלה נשואה לי. ולכן יכול להיות שהיא אחות אשתי או הבת של אשתי, ואסור לי, אני אסור בה. כך אומרת הגמרא. זה ספק אפיסטמי. למה? כי יש אישה מסוימת שקודשה לי, רק אני לא יודע מי. באופן עקרוני הייתי יכול, משמעי הגליה, כן הייתי שואל את הקדוש ברוך הוא, הוא היה אומר לי מי זאת האישה. רק אני לא קדוש ברוך הוא, אני לא יודע. יש דברים, יש לי חוסר במידע על המציאות. זה ספק אפיסטמי. אבל מה קורה בסיטואציה אחרת? אני נותן ל... או שליח, לא משנה, נותן לאבא פרוטה, שיש לו שתי בנות, ואומר לו, אחת משתי בנותיך מקודשת לי. בלי להגדיר מי. אחת, לא אכפת לי מי, שתיהן נחמדות, שתיהן בסדר גמור, לא אכפת לי מי, אחת מהן, תן לי אחת מהן. אוקיי? קח פרוטה, תן לי אחת מבנותיך. אז יש ויכוח בין אביי לרבה, זה מה שנקרא קידושין שלא מסורים לביאה. מה זאת אומרת? הרי פה, נגיד שזה רחל ולאה, כן? נגיד שהחליט שרחל היא הנשואה. אז אם אני אבוא על לאה, אני בא על אחות אשתי, אסור לי לבוא עליה. אבל באותה מידה גם אסור לי לבוא על רחל, כי אולי לאה היא הנשואה, ורחל היא אחות אשתי. זה אומר שלמעשה אף אחת משתיהן עכשיו לא מותרת לי בביאה. וכיוון שכך זה קידושין שלא מסורים לביאה. ועל זה נחלקו, אביי אומר שזה קידושין, רבא אומר שזה לא קידושין. עכשיו, הגמרא, או גם בראשונים, מתייחסים לדבר הזה כסוג של ספק. מספק, כל אחת מהן אסורה לי, כי אם רחל היא אשתי, אז לאה היא אחות אשתי. אם לאה היא אשתי, אז רחל היא אחות אשתי. אז כיוון שכך, כל אחת משתיהם אסורה לי מספק. עכשיו אני שואל, מה הבעיה? הרי לפי הרמב״ם, ספק דאורייתא לכולה. רק מדרבנן הוא לחומרה, אבל מדאורייתא בספק אפשר להקל. אז איך יש קידושין שלא מסורים לביאה? מדאורייתא מותר לי לבוא על כל אחת מהן. כי זה רק ספק, וספק הדאורייתא לכולה. רק מדרבנן אסור לי לבוא עליהם. אז מדאורייתא זה קידושין שמסורים לביאה. אז למה רבא אומר שזה קידושין שלא מסורים לביאה וזה לא קידושין? התשובה שלי, בעקבות מה שרב שמעון שקופ מסביר בסוגיה, הוא לא עונה על הרמב״ם הזה, אבל אני חושב שהרמב״ם הזה הוא ראיה טובה, הוא מסביר את זה מסברה, וברור שזה נכון בסברה גם בלי קושיות מהרמב״ם. הספק שמדובר עליו כאן הוא בכלל לא ספק. נגיד שהייתי במקרה של השליח שקידש אישה, יכולתי ללכת לאליהו הנביא, להגיד לו, תשמע, תברר אצל הקדוש ברוך הוא, מי זאת האישה שהשליח קידש לי? שיגלה לי ככה בסוד. ואם הוא היה מוכן לגלות לי, הייתי יודע מי זאת האישה. ובהנחה שלא בשמיים, מכן וכו'. הייתי יודע מי זאת האישה. כלפי שמעי הגליה, כן, הקדוש ברוך הוא יודע מי האישה. אני לא יודע, יש לי חוסר במידע. אבל במקרה של קידושין שלא מסורים לביאה, אני קידשתי את אחת משתי החיות בלי להגדיר מי. כאן גם הקדוש ברוך הוא לא יודע מי מהם מקודשת. אין אף אחת ספציפית שמקודשת לי. זה לא שיש אחת רק אני לא יודע מי היא. אין אף אחת, זה אחת לא ספציפית. קידשתי מישהי אחת בלי להגדיר מי היא מתוך השתיים. זה מה שאני קורא לא ספק, אלא עמימות. פאזינס, כן? זה בספק מטפלים בהסתברות, בעמימות מטפלים בפאזי לוג'יק. שהרבה פעמים זה מאוד דומה, אבל הרעיונית או פילוסופית זה שונה לחלוטין. כיוון שאין מה לטפל בהסתברות, אין מה להשתמש בהסתברות כדי לטפל בבעיה הזאת. כשאתה שואל אותי מה הסיכוי שרחל היא זו שמקודשת לי, אתה בעצם אומר מה הסיכוי שהאמת היא שרחל מקודשת לי רק אני לא יודע. אבל פה אין אמת, זה לא שאחת משתיהן מקודשת לי ואני שואל מה הסיכוי שזה זאת או מה הסיכוי שזה היא. אין אף אחת שמקודשת לי באמת, באמת האמיתית. אחת משתיהן מקודשת לי, בלי להגדיר מי. מה יש, זה לא רלוונטי להסתברות. הסתברות מטפלת במצב שהמציאות עצמה קבועה. רק אני לא יודע מהי המציאות, אז אני עושה שקלול הסתברותי של האפשרויות השונות שבפניי. אבל אם במציאות עצמה אין תשובה, לא בגלל שאני לא יודע, אלא המציאות עצמה לא קבועה, לא מוגדרת, אז במצב כזה, זה בעצם זה פאזי לוג'יק, זה לא הסתברות. זה מצב של עמימות, ולא מצב של ספק, או אם תרצו, ספק אונטי, ולא ספק אפיסטמי. זה ספק במציאות עצמה, ביש, בישויות המציאותיות, לא בידע שלי עליהם. עכשיו, מתברר שאנחנו משתמשים בהסתברות בשני סוגי המצבים האלה. לדוגמה, בפרשנויות המקובלות לתורת הקוונטים, מדובר פה לא בספק, אלא בעמימות. כן, החתול של שרדינגר כידוע, אז הוא לא ספק חי ספק מת. זה לא שיש מצב אמיתי של החתול, רק אני לא יודע מה מצבו האמיתי. הוא נמצא בסופ, מה שנקרא סופר פוזיציה, במצב שמסכם אפשרות של חיים עם אפשרות של מוות, והוא נמצא בשילוב של שני המצבים האלה. והמדינה תקריס אותו לאחד מהם, כן? לאחד מהם. אבל...
תהיה אפשרות להסביר לבורים כמוני את החתול שרדינגר, כי אני לא הבנתי למה זה עמימות ולא ספק במציאות.
אז אני מסביר עכשיו, עוד פעם, בלי להיכנס לתורת הקוונטי, אני אסביר רק מה המשמעות של האמירה הקוונטית. המשמעות של האמירה הקוונטית זה לא שהחתול, או שהוא חי או שהוא מת ואני לא יודע. החתול הוא במצב של סופר פוזיציה, שזה גם חי וגם מת בו זמנית.
וזה עצמו יש אפשרות להסביר בקצרה למה זה ככה?
אם הייתה אפשרות להסביר בקצרה למה זה ככה, אני מניח שהיו עושים את זה בכל האוניברסיטאות. אני לא מכיר מישהו שיודע להסביר בקצרה למה זה ככה.
אוקיי, תודה.
אתם יודעים, יש סיפור ידוע, שאלו פעם את אדינגטון, ארתור אדינגטון, הוא חתן פרס נובל בריטי, אסטרונום, אומרים שיש רק שלושה שיודעים, מכירים, מבינים את תורת היחסות. אז אדינגטון שאל מי השלישי. כן, חוץ מאיינשטיין וממנו. אבל שאלו אחרי זה את פיינמן, גם כן חתן פרס נובל יהודי אמריקאי, ריצ'רד פיינמן, לץ ידוע, שאלו אותו לגבי תורת הקוונטים, שאלה דומה לשלך, אז הוא אמר, עזוב, תורת היחסות זה פשוט, זה כל טמבל מבין. את תורת הקוונטים אף אחד לא מבין. תורת הקוונטים, אנחנו לא יודעים להסביר אותה, אנחנו פשוט התרגלנו אליה. זה הכל. כשאתה תשאל למה זה, אני לא חושב שיש איזשהו פיזיקאי או פילוסוף או מי שלא יהיה שיוכל להסביר לך. פשוט התרגלנו, זה פשוט ככה. יש אינדיקציות מדעיות לזה שזה המצב. להסביר לך מה משמעותו של המצב ומה זה אומר, ואני לא יכול, כי כל הסבר כזה ינסה למפות את המצב ההוא על הדפוסים שאני מכיר. אבל זה כל מה שאומרים לי, שזה לא מתמפה על הדפוסים שאני מכיר.
לגבי ההלכה, יש כמה מקרים כאלו, יש את ההבדל בין הדרגנס וטומטום, ובין השמשות לפי חלק מהמפורשים, כן? יש כמה
נכון?
סוגיות יש, של... כן.
נכון, יש, זה עוד פעם, אבל שם אני לא, אני לא בטוח שזה, שזה אותו, טוב, אפשר להיכנס לזה, אני חושב שזה לא בדיוק אותו דבר, זאת אומרת, אנדרויגינוס, נגיד טומטום זה ספק אפיסטמי בעצם, זאת אומרת, הוא משהו, רק אנחנו לא יודעים כי זה הטום, אבל האנדרויגינוס שיש לו את שני הסוגי הסימנים, זה לא ממש אותו דבר כמו החתול של שרדינגר, זה טוב, זה ניכנס, לא כאן המקום ניכנס לזה, אבל זה דומה, יש במקומות אחרים, אני אתן לכם אולי אם אתם רוצים בהלכה דוגמה נוספת, קודם זה אמור להיות איזשהו שיעור תורני, כן? אז בהלכה יש איזו דוגמה נוספת, למשל, יש פסיקי שדלוניך עלי, אתם מכירים? טוב, אני כבר קצת מפליג, אבל לא משנה, אני מדבר על זה קצת. יש מחלוקת בין התז לבין רבי עקיבא איגר, הביאור הלכה ארוך על זה, אתם יודעים שיש, ואינו מתכוון מחלוקת רבי שמעון ורבי יהודה, ולפי רבי שמעון אינו מתכוון פטור, או מותר אפילו, אוקיי? מה זה אינו מתכוון? מי שגורר ספסל ונוצר חריץ בקרקע בשבת, ונוצר חריץ בקרקע, השאלה אם הוא עובר משום חורש או בונה, או שלא. אז אם הוא לא התכוון, הוא רצה רק לגרור את הספסל, הוא לא רצה לייצר חריץ, אז הוא פטור. אוקיי? במצב שבו הקרקע היא רכה, כך שבטוח מראש שאם תגרור שם ספסל ייווצר חריץ, אז זה נקרא פסיק רישא. ושם המודה רבי שמעון שחייב. זה פסיק רישא. אוקיי? עכשיו, אז אם ככה, אם הקרקע היא כזאת שאני לא יודע מראש בוודאות שיווצר חריץ, אני פטור. אם אני יודע בוודאות שיווצר חריץ, זאת קרקע שהיא רכה, אז אני חייב. זה פסיק רישא גם לפי רבי שמעון. אנחנו פוסקים על חכי רבי שמעון. עכשיו, נחלקים התז ורבי עקיבא איגר, מה קורה כשאני רוצה לסגור קופסה בשבת. עכשיו, יש חשש שיש בתוכה זבובים. ואם אני סוגר את הקופסה, אז אני צד את הזבובים. עכשיו, אני לא יודע אם יש זבובים בתוכו, אוקיי? אז אני בעצם בספק אם יש או אין זבובים בתוכו. האם מותר לי לסגור את הקופסה? אני סוגר את הקופסה לא בשביל לצוד את הזבובים. מלאכת צד זה אחת המלאכות בשבת, כן? אני סוגר את הקופסה לא כדי לצוד את הזבובים. אני סוגר אותה כי אני רוצה לסגור אותה, מכל מיני סיבות. אבל יכול להיות שבעינו מתכוון, אני גם מצוד זבובים עם הסגירה הזאת. אוקיי? אז התז טוען שבמצב כזה מותר לסגור את התיבה. למה? ועוד פעם, זה אפשר לדון הרבה האם באמת התז אומר את זה, ומה בדיוק הוא אומר, אבל ככה מקובל להבין. למה? כי הרי לא בטוח שיש בתוכם זבובים, אני בספק, נכון? אז לכן זה לא פסיק רשע, פסיק רשע זה רק כאשר התוצאה האסורה תצא בוודאות, אני יודע בוודאות מראש שהיא תצא.
אבל זה רק אתה לא יודע, הזבובים פה שם.
אוקיי, אז בשביל זה אני מביא את הדוגמה הזאת. אז אומר התז, שפה בעצם זה מצב שלא פסיק רשע, כי לא בטוח זה יקרה, אתה לא יודע אם יש או אין זבובים. אומר כנגדו רבי עקיבא איגר, רבי עקיבא איגר זה ביורי דעה, אומר רבי עקיבא איגר, שבמצב כזה זה נקרא ספק פסיק רשע וזה אסור, ספק הדאורייתא לחומרא. מה זה נקרא ספק פסיק רשע? לכאורה זה אוקסימורון. אם זה ספק, זה לא פסיק רשע. כל הרעיון של פסיק רשע זה שאין ספק, כי אם יש ספק אז אין ספק, כמו שאומרים. זאת אומרת, אם יש פה ספק, אז זה לא פסיק רשע. אומר רבי עקיבא איגר לא. הרי אם יש בתוכו זבובים, אם האמת היא שיש בתוכו זבובים, אם אתה תסגור את הקופסה, אז אתה בוודאי צעד אותם, זה פסיק רשע. אם אין בתוכו זבובים, אז אתה לא צעד בכלל, בוודאי, לא צעד בכלל. כל ההבדל זה שאני לא יודע אם יש או אין זבובים בתוכו. זה סתם עניין אפיסטמי. אני לא יודע אם יש או אין זבובים, זה ספק. ספק לא פותר אותך מפסיק רשע, כי על הצד שיש זבובים, גם אם אתה לא יודע את זה, הרי במציאות יש זבובים. אז הסגירה בוודאות תצוד אותם. נכון? לכן בעצם זה פסיק רשע. אלא מה? אתה לא יודע אם יש פה איסור של פסיק רשע. זה ספק פסיק רשע. ולכן ספק דאורייתא לחומרא, ואתה צריך להחמיר. מה יקרה, מה יגיד רבי עקיבא איגר על ה, כן, על ה, על ה, אחת משתי, הספק כמו אחת משתי נשים, הזבוב בפנים הוא זבוב של שרדינגר. בסדר? עכשיו, אם הוא מת, אז אני סוגר את התיבה, לא צדתי כלום, מותר לצוד יצור מת. אבל אם הוא חי, אז אני עברתי על איסור צידה. אני טוען שבמקרה כזה, רבי עקיבא איגר יאמר שזה לא פסיק רשע. זה לא ספק פסיק רשע, זה מותר. הוא יודע לתז. בגלל שזה ספק אונטי, או עמימות בעצם, ולא ספק. לא ספק אפיסטמי. במציאות עצמה לא בטוח שאתה צעד פה. לא כי אתה לא יודע. אוקיי? עכשיו זה מעניין, זה רק בהערה בסוגריים, אם כבר נכנסנו לסוגיה, כי כשאני גורר ספסל על קרקע, תחשבו על זה, זה הדוגמה שהגמרא מביאה, לאינו מתכוון. עכשיו, זה לא הגיוני. למה?
דבר עם הספסל.
מה?
גם עם הספסל זה אותו הדבר.
בדיוק.
אני לא יודע אם זה רך או קשה.
לא רק עם הספסל. כל סיטואציה שתעלו בדעתכם זה ככה. הרי זה תמיד רק ספק אפיסטמי. נגיד שאני גורר את הספסל על הקרקע. הרי אם הייתי מומחה לקרקעות, גיאולוג, לא יודע, משהו, יודע בדיוק לנתח את מה שיקרה שם, הגיאולוג יגיד לי אם יש שם... ייווצר שם חריץ או לא ייווצר שם חריץ. זה שמבחינתי לא בטוח אם ייווצר חריץ, זה רק כי אני לא מומחה בקרקעות. נכון. גם אם אין שום גיאולוג בעולם שיודע את זה, זה לא משנה. כי ברמה העקרונית, התשובה, ברור שהיא מוכתבת מראש. רק אני לא יודע את זה. כי זה מסובך, כי אני לא מספיק מומחה, מכל מיני סיבות. אז אם ככה, אז שם הרבי עקיבא איגר היה צריך לומר שזה תמיד ספק איסור, אין פסיק רשע. לא שאלה שכן פסיק רשע או לא פסיק רשע. ברגע שיש ספק, אם נוצר חריץ בסוף, אז אתה פטור, נכון? אני אומר, מקום שזה לא פסיק רשע. אם נוצר, אומר רבי עקיבא איגר, מה פתאום? אם נוצר חריץ בסוף, זה אומר שכבר מההתחלה היה ברור שייווצר חריץ. אז אם נוצר חריץ, אז זה מגלה למפרע שזה היה פסיק רשע, ואתה צריך להיות חייב. איך יכול להיות שיהיה פטור, כשגורר ספסל ויוצר חריץ, לפי רבי עקיבא איגר? והטענה היא הרבה יותר רחבה, כי זה בעצם נכון לכל סיטואציה בעולם. אין בעולם ספקות אונטיים, כל הספקות בעולם הם אפיסטמיים. ולכן למעשה הדין של פסיק רשע, או של אינו מתכוון שהוא לא פסיק רשע, מתרוקן מתוכן. כי ברגע שקרה האיסור, אז זה יתברר למפרע שזה כבר היה פסיק רשע מראש שהוא יקרה.
אז איך נבין את רבי עקיבא איגר?
לא שומע?
איך נבין אז את רבי עקיבא איגר?
זה מה שאני שואל.
אלא אם כן נבין, אלא אם כן נגיד שיש פה גם מרכיב, תלוי איך הוא ימשוך, זה אנחנו לא יודעים באיזה כוח הוא ימשוך.
לא, זה לא משנה כלום. כי גם איך הוא ימשוך זה גם שאלה פיזיקלית, אתה לא יודע איך הוא ימשוך, אבל במציאות הפיזיולוגיה שלו אומרת כבר איך הוא ימשוך.
לא, אבל יש לו בחירה.
אתה מבין את זה, גם היית יודע איך הוא ימשוך.
אבל יש לו בחירה חופשית, דבר על בן אדם.
בחירה חופשית, הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים, זה לא שאלה של יראת שמיים. איך הוא גורר את הספסל, זה סתם החלטה טכנית. אם אתה יודע את כל המבנה הפיזיולוגי והמוחי שלו, אתה תדע איך הוא גורר. עוד פעם, אתה לא תדע כי זה מסובך, אבל זה עדיין אפיסטמי, זה הכל אפיסטמי. ואז, אני חושב שהתשובה לזה היא, שההסתכלות ההלכתית, היא בדרך כלל הסתכלות בלבטית, לא הסתכלות של מומחים. וכשאתה תשאל את האנשים, גרירת ספסל כזאת, האם זה ייצור חריץ או לא ייצור חריץ? הם יגידו לך, תראה, זה תלוי, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, זה ספק. אז האנשים רואים את זה כספק אונטי, למרות שהאמת, המומחים יודעים שזה ספק אפיסטמי. אבל ההתייחסות של הבעלי בית, ההתייחסות של האדם הסביר, כן, מי שאני רואה בריאי כל בוקר, זה ההתייחסות שזה כאילו ספק. אם ככה ההלכה מתייחסת לסיטואציות האלה כספק אפיסטמי ולא ספק אונטי. לעומת זאת, בזבובים בתוך קופסה, כל בר דעת שתשאלו אותו, זה לא תלוי בהבנות מתוחכמות ובמומחיות. כל בר דעת שתשאלו אותו, יגיד לכם מה זאת אומרת, ברור שאם יש זבובים בפנים, אז אתה ודאי צד. ואם יתבהר בסוף שצדת, זה אומר שכנראה היו שם זבובים, ומראש זה היה פסיק רשע. לכן שם אומר רבי עקיבא אנגר, שהדבר הזה הוא ספק פסיק רשע. ספק אונטי ולא ספק אפיסטמי. ספק אפיסטמי ולא ספק אונטי, סליחה. אוקיי? אבל בקרקע שברמה, בהסתכלות של המומחה, בהסתכלות המקצועית זה אותו דבר, אבל בהסתכלות של הבעל הבית זה לא אותו דבר. כי הבעל הבית רואה זה כספק ולא כעמימות. וההלכה הולכת עם הקטגוריות המקובלות בעולם, ההלכה לא ניתנה תורה לא למלאכי השרת ולא למומחים. היא ניתנה לציבור, ציבור הרחב. איך שהציבור רואה דברים, זאת הראייה המחייבת ברמה ההלכתית, כן, זה המוטו של רב גדליה נדל, הוא חזר על זה הרבה בכל מיני הקשרים. אבל לענייננו, מה שאני רוצה בעצם לומר, זה ששתי הסיטואציות האלה, שהרבה פעמים אנחנו נוטים להרבב ביניהם, הן סיטואציות שונות. ישנם ספקות וישנן עמימויות. עמימויות זה המציאות עצמה העיפה, זה היא לא מוגדרת היטב. בספקות, המציאות מוגדרת היטב, רק אני לא יודע את כל המידע על המציאות. למה הדבר הזה הוא חשוב? בגלל שבמציאות, זה עוד אני רוצה להספיק פשוט, היום התעכבתי קצת. כי במציאות עצמה, כל הספקות שאתם מצליחים לחשוב עליהן, כל הספקות שאנחנו מכירים הם ספקות, הם ספקות, לא עמימויות. אין, בפיזיקה אין עמימויות, יש ספקות. הפיזיקה היא דטרמיניסטית. לכל היותר, אני לא יודע את החישוב, לעשות את החישוב, לכן אני לא יודע מה יצא. אבל הוא יצויר שמישהו יודע, אז החישוב הוא דטרמיניסטי. ולכן כל הספקות הם ספקות אפיסטמיים. עכשיו, אני אטפל בתורת הקוונטים, אני יודע שכבר כמה מכם רוצים לשאול על תורת הקוונטים, אני אטפל בזה, שם לכאורה זה חריג, אבל קודם כל אני רוצה רק לסיים ברעיון כדי לסגור את המעגל. הטענה שלי היא כזאת, למעשה אין מרכיבים אקראיים באבולוציה. ביולוגים נוטים לדבר על מרכיבים אקראיים באבולוציה, למה? כי הם לא פיזיקאים, ובצדק, זה לא האשמה, הם צודקים, ובצורת ההתייחסות שלהם, הם באמת אמורים לראות את זה כאירוע אקראי. אבל אם תשאלו אותי כפיזיקאי, האם יש פה משהו אקראי? ממש לא. אין פה שום דבר אקראי, הכל דטרמיניסטי. אלא זה כל כך מסובך לעשות את החישוב ולראות האם יהיה פה חום או קור, כן, תשאלו את החזאים. אתם יכולים להגיד בוודאות איפה ומתי יהיה חום ולכמה זמן, ואיזה חום? אנחנו לא יודעים לעשות את החישובים האלה, זה מסובך. האם זה אומר שזה עמימות אונטית? התשובה היא לא. התהליכים המטאורולוגיים הם תהליכים דטרמיניסטיים לחלוטין, אין שם שום דבר קוונטי. תהליכים דטרמיניסטיים. אז למה אנחנו מדברים בשפה של הסתברויות, ולמה אנחנו טועים הרבה פעמים? כי זה מסובך. החישוב מאוד מורכב. זה הכל. אז אתה שואל, האם תהיה בצורת, כן? מה יעשה תהליך האדפטציה האבולוציוני? אז זה תלוי בנסיבות. האם תהיה בצורת, האם יהיה חום, האם יהיה קור, האם יהיו שם עריות, נמרים, קופים, מול מה תצטרך להתמודד? אז לכאורה זה אקראי, כאומרים הביולוגים, כל הסימולציות, זה סימולציות שמניחות שהנסיבות מוכתבות באופן מקרי. אבל זה כמובן, בדיוק כמו שקובייה או מטבע, הטלת קובייה או הטלת מטבע, הן מקריות, זה לא באמת מקרי. אין שם שום דבר מקרי. זה מקרי רק במובן הזה שזה מסובך לחשב. אבל בעצם אם הייתי יודע הכל, כמו שלפלס אמר, אם תיתנו לי את כל הנתונים, אני אחשב לכם בדיוק איפה תהיה בצורת ומתי, ואיפה יהיו עריות ונמרים, ומול מה תצטרך להתמודד, ולכן שימו לב מה המשמעות של העניין. המשמעות של העניין היא, שאם הייתם נותנים לי את הנתונים בשעת המפץ הגדול, הייתי אומר לכם שעכשיו אני אומר את המילה, מילה. בחישוב, דטרמיניסטי. למה אני לא יודע לעשות את זה? כי אין לי כוח חישובי מספיק וכל הנתונים לא בידיי. אבל ברמה העקרונית, אני לא מדבר כרגע על הבחירה של בני אדם, כמובן יש פה גם בחירה, אבל נגיד בעולם הטבעי, הדומם, הדומם והחי, העולם ללא בחירה. אז במצב כזה בעצם אין שום דבר באמת מסופק, אין שום דבר שהוא באמת מקרי או אקראי. אנחנו לא יודעים, ולכן אנחנו משתמשים בהסתברות, כמו בקוביות, כמו בהטלת מטבע. בהסתכלות של פיזיקאים, העסק הזה כולו דטרמיניסטי, רק בגלל זה פיזיקאים לא יודעים לטפל בסיטואציות האלה. כי לחסות את החישוב הפיזיקלי של האם הנמר יטרוף את הקוף הימני או את הקוף השמאלי, אין שום סיכוי, זה חישוב נורא מסובך. ושהנמר יגיע לשם בכלל. ולכן אנחנו, הביולוגים עובדים בצדק בכלים הסתברותיים. כי ברמת האינטגרציה שלהם, שהיא לא במיקרו הפיזיקלי, אלא במקרו, בנמרים, במזג אוויר, ברמת המקרו, שם מבחינתי זה תהליכים אקראיים. אז זה בעצם אומר שכל ההסבר האבולוציוני, אני רוצה פשוט לסגור את המעגל עוד שתי דקות, כל ההסבר האבולוציוני לא רק שהוא קורה בתוך מערכת חוקים קשיחה, ולכן גם אם יש בו מרכיבים אקראיים, אבל הם מרכיבים אקראיים שמתנהלים בתוך מסגרת קשיחה, ואני שואל מי יצר את המסגרת. עכשיו אני אומר טענה יותר מרחיקת לכת. גם מה שקורה בתוך המסגרת הוא לא אקראי. מה שקורה בתוך המסגרת הוא דטרמיניסטי לגמרי. אני משתמש בהסתברות, כי אני לא יודע לעשות את החישוב. זה הכל. אבל אין שם שום דבר אקראי. אז עכשיו אני שואל שאלה עוד הרבה יותר חזקה, ולזה אני עוד אגיע בהמשך. אז אם ככה, כל התהליך האבולוציוני, מהמפץ הגדול ועד לשיעור שאני נותן עכשיו לכם, ושאתם יושבים פה מולי, הכל בעצם דטרמיניסטי, הכל בעצם מוכתב מראש, אין פה שום דבר אקראי. אתם מבינים שאם זאת ההסתכלות, אז הטענה שיש יד מכוונת מאחורי זה, רק מתחזקת. האבולוציה לא מציעה אלטרנטיבה לטענה שאלוקים ברא את העולם ואת החיים, האבולוציה מחזקת את הראייה לקיומו של אלוקים, לא רק שהיא לא מחלישה, היא מחזקת. למה? כי בתהליך האבולוציוני אני פתאום מבין שכל העסק הזה בעצם קורה באופן דטרמיניסטי, תחת כסות אקראית, כאילו אנחנו לא רואים, אז אנחנו משתמשים בחשבונות הסתברותיים, אבל בעצם הכל דטרמיניסטי. נו, עכשיו תגידו לי, בחשבון דטרמיניסטי, אתם מתחילים מנקודה סינגולרית של חומר מרוכז, ואחרי 14.5 מיליארד שנה יושבים פה אנשים, שומעים שיעור, יש מטוסים, יש כל השכלולים של העולם שלנו. אז אין יד מכוונת שעשתה את זה? את התהליך האלטרנטיבה האבולוציונית שמציעים הנאו-דרוויניסטים, לא רק שהיא לא מחלישה את הראיה, היא מחזקת אותה. כשאתם הייתי משאיר פיסת פלסטלינה בפינת החדר, והייתי חוזר אחרי 14 מיליארד שנה, הייתי מוצא שם ספארי, חדר נעול, סגור, אין שם כלום, הייתי מוצא ספארי שלם. מה הייתי אומר? טוב, פלסטלינות יכולות להפוך לספארי לפעמים, זה קורה. ברור שלא. ואם אני אומר לכם שכל החוקים ששולטים על הדינמיקה של הפלסטלינה הזאת עד הספארי, הם דטרמיניסטיים, הם קשיחים, אז זה אומר שמי שיצר את החוקים התכוון מראש לזה שנתחיל בפלסטלינה ונגמור בספארי. והוא עשה את החוקים באופן שהוא fine-tuned, כן? באופן שהוא מכוון היטב לזה שמנקודה של מפץ גדול יוצאים לך כל החיים וכל הטירוף שאנחנו מכירים סביבנו. אז זה אבא של הראיות הפיזיקו-תיאולוגיות. זה הניסוי הכי חזק שיכול, בעקבות האבולוציה וההבנה המדעית, אנחנו מבינים הרבה יותר טוב שהראיה הפיזיקו-תיאולוגית רק מתחזקת ולא נחלשת. לכן המרכיבים האקראיים של האבולוציה שכאילו באים לייצר אלטרנטיבה להנחה שיש אלוקים, כיוון שהם לא אקראיים, אז הם קורטים את הענף שהם יורים לעצמם ברגל. כי ברגע שאני מראה לך שזה לא אקראי, אז בעצם הראיתי לך שאתה רק מחזק את הראייה לזה שחייבת להיות פה מעורבות מבחוץ, של איזשהו גורם, זה לא קורה לבד. כי זה תהליך שמראש היה ברור לאן הוא הולך להוביל. לי זה לא היה ברור, כי אני לא יודע, זה נורא מסובך. אבל למי שיצר אותו זה היה ברור.
אז אפשר לשאול משהו.
11 מיליארד שנה מראש, זה היה מכוון לזה. אז זה, אם זה לא יד מכוונת של יצור גאוני, אני לא יודע מה.
אז אפשר לשאול. בסופו של דבר, אם נצא עכשיו מהפסגה הזאת, מנחזור אחורה, אז אנחנו הגדרנו שהוכחה מוחצת אין. רק מה? נגיע לקטע שלא ההסתברות אלא הסבירות היא זה שתקווה. הנתונים יהיו כאלה שבסופו של דבר כל אדם סביר איתה לכיוון הזה. ואני שואל שאלה פשוטה, אחרי כל ה... לא רק היום, אני הולך רגע אחורה. הסיפור הזה קיים, אתה אומר, מיליארדים, לא יודע כמה. יושב בורא עולם, מיליארדים שנה, בכיף, פנן, איך אומרים, לא מעניין אותו כלום, פתאום היום החליט לפני כמה אלפי שנים, יאללה, נעשה בני אדם. לא סתם בני אדם, או נעשה את היהודים, איזה פרומיל מהאוכלוסייה, נעשה פתאום, מה, איך, איך, איפה פה הסבירות? מה?
לא, כל מה שאמרתי זה בדיוק נגד מה שאתה אומר. הוא לא ישב לפני 6,000 שנה, הוא ישב לפני 14 מיליארד שנה.
אני אומר, הוא ישב לפני 14 מיליארד שנה, הוא לא עניין אותו, הזקנים האלה. כלום, פתאום החליט שהוא צריך...
תקשיב לי שנייה, תקשיב לי שנייה. זה לא ש14 מיליארד שנה לא עניין אותו. הוא לפני 14 מיליארד שנה החליט לברוא עולם. והוא החליט שבעולם הזה אחרי 14 מיליארד שנה יצאו אנשים. ויקבלו תורה ויעשו לא יודע מה, כל מיני דברים שהוא רוצה שהם יעשו. התוכנית הזאת הייתה מראש,
הסבירות שאני מנסה להבין.
ו-14 מיליארד שנה לקח לה עד שהתממשה, כי זאת הייתה התוכנית שלו, מראש. זה לא שהוא התעורר לפני 6,000 שנה, הפוך. כל מה שאני מראה בטיעון שאמרתי עכשיו, זה ששום דבר לא קרה לפני 6,000 שנה. הכל היה מוכתב מראש בתהליך דטרמיניסטי, הוא החליט לברוא אותנו ואת העולם באופן הזה, האבולוציוני. ולכן, את החוקים שבתהליך האבולוציוני בסוף זה מה שיצא.
אבל הרב, נניח היו שתי אפשרויות. אפשרות אחת בדרך שהרב אומר, שהיא ודאי נכונה דטרמיניסטית, שהוא חשב על זה לפני 14 מיליארד שנה, והתחיל את התהליך הזה.
למה הוא לא עשה את זה?
שדרכו יש רידנדנסי היסטרי, של חיי סבל של מיליארדי יצורים מיותרים, חסרי טעם, שמתו עד שהגיע אברהם אבינו, או לחסוך את הסבל המיותר הזה, ברידנדנסי ההיסטרי הזה, וליצור לפני 6,000 שנה את האדם הראשון, ואחר כך את נוח וכולי. מה הרב היה עושה במקומו?
אז אני אגיד לך מה הייתי עושה במקומו, אם הייתי חכם כמוהו. אבל אני, על השאלה הזאת אני אענה בהמשך. אתה יודע מה, אני אגיד את זה כבר עכשיו. למרות שאנחנו נגיע לזה בהמשך. נגיד שהיית מוצא השעון של פיילי, כן? אתה מוצא שעון זרוק על הרצפה, ופיילי אומר, טוב, זה כל כך מורכב, לא יכול להיות שהוא נוצר לבד. היה שען שבנה אותו. עכשיו נגיד שאתה מוצא שעון שבנוי בצורה לא אופטימלית. אוקיי? זאת אומרת, אתה היית בונה אותו באופן יותר יעיל. יש בו שלושה קפיצים בעת שהיה אפשר לבנות אותו גם עם שניים. האם זה אומר שלא היה שען?
לא,
הרי השעון הוא שעון מורכב. היה שען, אלא מה? הוא לא בנוי בצורה שאתה היית בונה אותו. זאת אומרת, האופטימליות שלו היא לא האופטימליות שלך. זה רק אומר שהראש של השען שונה מהראש שלך, זה הכל. אבל זה לא אומר שאין שען.
נכון, אבל הוא צריך לענות על 14 מיליארד.
אתה היית בונה את העולם באופן שהוא מיד היה נוצר בלי הרידנדנסי, אוקיי? בסדר גמור. עדיין אני שואל מה הסיכוי שהעולם עם הרידנדנסי נוצר לבד? התשובה היא אפס. אז לכן יש שען. נכון, השעון שהוא בנה הוא לא אופטימלי, לראה לי לא אופטימלי. זה רק אומר שכנראה הראש שלו שונה מהראש שלי. הוא מבחינתו זה כן האופן האופטימלי שהוא רוצה. מסיבה כזו או אחרת. הראיה לא בנויה על האופטימליות של העולם. הראיה בנויה על המורכבות שלו, שאומרת שאם האלטרנטיבה היא שאין שען, זה לא סביר. ברור שיש שען.
אבל הוכחה פיזיקולוגית.
צריך לשאול אותו למה הוא בנה את זה ככה ולא אחרת. אותי זה לא מעניין מה המדיניות שלו. אותי מעניין הקיום שלו. ואני טוען שזה מוכיח את קיומו.
כן, אבל אם אנחנו 14 מיליארד שנה לא מסוגלים להבין למה הוא חיכה, אז זה אומר שאנחנו... כל דקה שאנחנו מדברים זה סתם בזבוז זמן, כי זה אומר שאין סיכוי בעולם שנבין את הכוונות שלו.
קודם כל אני לא מנסה להבין, בית אני לא חי 14 מיליארד שנה, אני בינתיים על הכדור הזה רק 60 וקצת.
אבל אנחנו מנסים להבין, אנחנו לפי זה מניחים תפילין כל יום, לפי זה...
לא, מה פתאום, אני לא קשור לתפילין בכלל.
אני אומר...
לא כי אני מבין
אנחנו במצב...
למה הוא חיכה 14 מיליארד שנה.
לא
תורים בזה בכלל.
להבין אותו.
לא, אני לא מנסה להבין אותו. להפך. זה מה שעניתי לשואל הקודם. להפך. כל התזה שלי לא תלויה בכלל בזה שאני מבין אותו. להפך. אני לא מבין אותו. אבל אני טוען שגם השעון הלא אופטימלי, כי אני לא מבין, אז השעון הזה הוא לא נראה לי אופטימלי. אבל עדיין שעון כל כך מורכב, ברור שהשען שיצר אותו. זה הכל, I rest my case. זאת אומרת, ברגע שיש שען, גמרנו. אתה שואל אותי, בסדר, אבל הראש של השען הזה לא מובן לי. אוקיי, הראש של הקדוש ברוך הוא לא מובן לי, זה נכון. בעוד תחומים, לא רק בתחום הזה. אבל זה לא אומר שהוא איננו. להפך, שאתה תסיק מזה שהוא איננו, זה פרסוניפיקציה, זאת האנשה. אתה מחליט שהוא צריך לחשוב כמוך, ואם הוא לא חשב כמוך, אז הוא איננו. לא, אני אומר לך שהוא ישנו, כי יש ראיות טובות לזה שהוא ישנו, וזה שהוא לא חשב כמוך, בסדר, אז הוא לא חשב כמוך. אתה עצמך הסברת שאנחנו לא חכמים כאלה גדולים, אז אין פלא כל כך שהוא לא חושב כמונו. הראייה לא תלויה בזה. לכן הפרחות האלה שעולות הרבה פעמים כנגד הראייה. מה עם הרידנדנסי? זה לא פרחה על כלום, זה שטות. זה אי הבנה של הטיעון.
כן, אבל שעומדים קיומית מול הסבל האינסופי הזה, אתה עומד תמיה.
קיומית, אני לא יודע, תלך לפסיכולוג ותיקח כדור. אני שואל שאלה פילוסופית, אני לא יודע מה זה קיומי. קשה לך עם זה, אז זה תפקידו של הפסיכולוג. אני שואל מה נכון. לא, אמיתית, אני לא אומר את זה כבדיחה. זה לא שאלה פילוסופית, קשה עם זה? זה, מה לעשות? קח כדור, לא יודע מה לעשות. אבל השאלה אם
זאת... אבל סבל מיותר של מיליארדי שנים הוא לא שאלה פילוסופית?
לא שמע?
סבל מיותר חסר שחר, אלוקים הרי יכל לברוא, אתה מסכים איתי אם הוא כל יכול, יכול היה לברוא 6,000 שנה את הכל מההתחלה ולחסוך לנו את המיליארדי יצורים שחיו ומתו לשם.
שאלה פילוסופית?
הוא לא עשה את זה, והרב אומר שזה בכלל לא שאלה פילוסופית, זה שאלה לטיפול רפואי.
יכול להיות שהסבל לא מיותר.
אני אסביר את זה. מה שאמרתי זה שזה שאני באופן קיומי עומד מול זה ולא מתייסתדר, כואבת לי הבטן, זאת לא שאלה פילוסופית. זה ללכת לפסיכולוג שיטפל בך. אתה שואל אותי למה יש סבל? זאת בהחלט שאלה פילוסופית. אבל זאת שאלה פילוסופית אחרת. כי אני מדבר על השאלה אם יש או אין אלוקים. והתשובה לזה היא שיש. כי עולם כזה לא סביר שנוצר לבד. זאת הבעיה הפילוסופית שבה טיפלתי כאן. אתה רוצה עכשיו לקחת אותי לשאלה פילוסופית אחרת, שהיא שאלה פילוסופית, אחרת. למה יש סבל בעולם? גם על זה יש לי תשובות. אגב, אני איש נורא חכם, יש לי גם על זה תשובות. אבל על זה נדבר בפעם אחרת אולי, אם אתה רוצה.
הרב אמר, הרב לימד אותנו...
איך יצא להוכיח שיש אלוקים?
הרב לימד אותנו במסגרת אחרת, שכנראה לא היה אפשרות ליצור מערכת חוקים אחרת, אבל ליצור את העולם לפני 6,000 שנה עם קבועים כאלה ואחרים, או לפני 14 מיליארד שנה, ולחסוך משהו בדרך, הרב מסכים שהוא יכל לעשות.
לא, ברור שהוא יכל לעשות, ואולי הוא גם עשה, מי אמר לך שהוא לא עשה?
אבל הרב אומר שזה, מסכים שזה לברא לפני 14 מיליארד
שנה. לא, אני מסכים שזה נראה היום כאילו זה בנוי 14 מיליארד שנה. אולי זה נברא לפני 6,000 שנה עם כל הדינוזאורים והשלדים באדמה.
זה תמיד אפשרי.
נכון? לא, אני לא אומר שזה ככה, אני רק אומר שבין אתה מקשה קושיות, אז אתה צריך להראות לי למה אתה חושב שזה ככה. אולי הוא עשה את זה בתהליך מזורז, התהליך האבולוציוני בעצם רץ מהר בכמה שניות הראשונות של המפץ, וכל ה-14 מיליארד שנה בעצם חלפו בכמה שניות, כי המסה הייתה מאוד מרוכזת, הזכרתי כבר שיש איזה פיזיקאי שעשה אפילו חישוב כזה, שזה באמת מתמפה לבערך 8,000 שנה או משהו כזה, וכל השאר זה ההיסטוריה שאנחנו מכירים, יכול להיות הרבה דברים. בשביל להקשות קושיות צריך להראות שזה באמת היה. אני לא יודע אם זה היה או לא היה. אבל בכל מקרה, לענייננו, זאת שאלה פילוסופית, אבל אחרת. שאלת הסבל. אפשר לדון בה, אבל אחרת. אני שואל, מהעולם, כפי שאנחנו מכירים אותו, עולה שיש אלוקים, התשובה היא כן. התשובה הפילוסופית כן. זאת השאלה הפילוסופית שבה אני מטפל כאן. שאלת הכאבי בטן הקיומיים היא לא שאלה פילוסופית בכלל.
לא, לא כאבי בטן.
הפילוסופית אחרת היא בכלל לא שאלה פילוסופית.
קנו את הסדרה שנצטרך בסופו של דבר לשקול סבירות אחת מול סבירות אחרת.
זה לא שייך לסבירות. אם נוצר
מסבל, זה לא סביר שאין...
רק אומר שהוא אכזרי. מה שייך
לסבירות? לא הסבל, לא הסבל. אני אומר, אתה אומר מצד אחד שלא סביר שזה נוצר מעצמו, שאין מי שיצר את זה. מצד שני, אנחנו רואים איזה מצב שהוא לא סביר בינינו.
למה לא סביר? מה זה לא סביר? עוד פעם. השעון לא
אופטימלי.
יש בשעון מאוד מאוד מורכב, בסדר? אבל ממש לא אופטימלי, בנוי מטופש. יש שען או אין שען? ברור שיש. רק השען טיפש. או שאתה טיפש ואתה לא מבין למה השען בנה את זה כך. לא משנה. הראש של השען שונה מהראש שלך, זה הכל. זאת המסקנה שצריך להסיק, ולא שאין שען. זה בדיוק הנקודה, זה לא מתמודד. זה לא שתי אלטרנטיבות שמתמודדות אחת עם השנייה. השאלה איך פועל הראש של השען, והשאלה אם יש שען, שתי שאלות שונות לגמרי. אחת לא מאפילה לשנייה. אם אני לא מבין לגמרי את הראש של השען, זה לא אומר שאין שען. זה אומר שהשען הוא יצור מסוג אחר. לא מבין אותו. בסדר?
לא, אבל, רגע, אם העולם היה מאוד מאוד פשוט ובנוי על הפנים, פשוט אוסף בלגן.
הוא לא על הפנים, הוא פשוט.
פשוט מאוד.
לא אותו דבר.
הרי אנחנו מדברים על, על אלוקים כאיזושהי מורכבות אינסופית, ואם התוצאה הייתה מאוד עלובה חלילה, אז היינו
אומרים שזה... עוד פעם, אתה לא מבדיל בין על הפנים לבין פשוט. אם זה לא היה מורכב, אז הראייה הפיזיקו-תיאולוגית לא הייתה נכונה. אבל אם זה מורכב רק על הפנים, redundancy או חוסר אופטימליות, אז יש שען עם ראש אחר. אוקיי.
טוב, עוד בטח נחזור לזה.
בנימה אופטימית זו, כן, כן, אני קצת הקדמתי את המאוחר, אבל פשוט שאלתם, אז... אוקיי, שיהיה שבת שלום, להתראות.
שבת שלום, תודה.